התכנסנו הבוקר לבשורה של כאב גדול. על פטירתו של מורי ודודי הרב אריה שטרן זצ"ל. בסליחות של צום גדליה אנחנו אומרים, תורה הקדושה התחנני בבקשה, פני הצור נערץ בקדושה, שפחי שיח ערב, וזכרי מעשי חורב, נעשה ונשמע, נמו להתקרב. ליבי לחוקקייך בעליל מזוקקייך, קובעי איתותם לפלש פקקייך, כללות ופרטות לראות ולעטות. שנתם נודדת בחדר המיטות, יום יום נדרושון, בליבן יחרושון, לאסור ולהתיר בפיהם יפרשון, תמאות וטהרות להבדיל ולהורות, מלחץ ומדוחק עיניהם מנהירות, חוקים ומשפטים על פי מאו שפוטים, ואויביהם פלילים בהם נשפטים, זכרי זאת תעודה, הוגייך להתעודדה ומליצייך, הגיונייך לעזור לסדדה, וחנני פני קונייך במען חינונייך, כי הוא אלוהייך יוצרך ואדונך, הלא אם אין תמה, הוגה בתמימה, הן קרן זווית נתונה ומשתוממה. ואנחנו צריכים ביום הזה, שמסתלק שר גדול בתורה, שאני אנסה קצת במילים קטנות להגיד לכם כמה הוא היה דבוק בשקידת התורה שאין לתאר, בידיעת התורה, באהבת התורה, בכל רמח ושסה איבריו, ובכל מצב ומצב, גם במצבים קשים שבקשים. אנחנו צריכים כל אחד בעיקר לקחת מהדמות ומהזמן הזה את האחריות שלנו, כי התחושה העיקרית שלי לפחות כשאני שומע על היום שבו הוא הסתלק, זה כמה אנחנו חסרים דמויות שמלאות כולם בתורה ומחזיקות את העולם של התורה על הכתפיים שלהם. אנשים שמתמסרים בכל רמ"ח איבריהם ושסה גידיהם לתורה, וככה אנחנו אומרים בסליחה הזאת, הלא אם אין תמה הוגה בתמימה, אין בקרן זווית נתונו המשתוממה, דוק וחלד עבורה, כל העולם עומד על הדבר הזה, השלושה דברים העולם עומד, אם לא בריתי יומה ולילה חוקות שמיים לארץ לא שמתי, אז אתה מסתכל ביום שבו מסתלק גדול כזה בתורה ואומר לעצמך, חייבים להחזיק את העולם. אנחנו. הוא לא נמצא פה עכשיו. כוח עצום של תורה יסלק מהעולם, ואנחנו חייבים להחזיק אותה. רב אריה שטרן זצ"ל, היה ענק בתורה, לא היה סוגיה שניגשתי איתה אליו, גם אם זה נניח לבקר בסוכה, ולשאול אותו על איזה גדר בקניינים, ומיד הוא שולף את הקצות, ומתחיל לעסוק, כאילו הרגע בסוכה, זה הסוגיה שהוא עסק בה. אבל ראה זה פלא, גם כשזה היה ביבמות, או בחולין, או בזבחים, או לא משנה איפה, לא משנה באיזה סוגיה ניגשת, הוא היה עכשיו בתוך הסוגיה הזאת. עכשיו הרגע הוא למד אותה. ארוחה ומסודרת לפניו התורה. הרב צבי יהודה זצ"ל, שרב אריה היה תלמידו, קרא למפעל הגדול שלו של ההלכה ברורה, בניין התורה לדורות. כל התורה בנויה בשלמות, משורשי הגמרא ועד לפוסקים, דרך הראשונים, בעיון ובסדר ובהתמדה, דף אחרי דף, שורה אחרי שורה, ראשון אחרי ראשון. רב אריה תמיד, כשהסתיימו החגים, וככה במשפחה דיברנו שהגיע אחרי החגים, אז הוא אמר, אני מאוד אוהב את הימים של אחרי החגים. אנחנו חוזרים לחג הכי גדול, לחג של עסק התורה, יושבים וממשיכים ללמוד. כשמסתיים החג, אז מגיע חג החגים, עכשיו יושבים סדר בוקר. איזה חג גדול מזה יש ליהודי? פעם דיברתי איתו בחדר האוכל, פגשתי אותו ככה בדרך כשהוא לוקח מהשולחנות את האוכל, ושאלתי אותו שאלה בלימוד. אז הוא התחיל לדבר איתי בלימוד, אז הוא נעמד במקום, כי מלמי יש כוח עכשיו לארוחת צהריים, כשיש דיון טוב ולימוד. אז נעמדנו שנינו עם הצלחות, ואנחנו מדברים, ותוך כדי שאנחנו מדברים, תחשבו כמו באיזה סרט מאיר, כל הישיבה החולפת, כולם באים, אוכלים, יצאו, הלכו, החדר אוכל מתקפל, הוא ממשיך, עוסק בתורה, כי הייתה שאלה טובה, ממשיכים לעסוק בלימוד. בשלב מסוים, כל החדר אוכל מקופל, ואז העובד של הישיבה ניגש ולוקח את הצלחת מהיד שלו, והוא אפילו לא שם לב. אז אני אומר לו, ריברי, אבל ארוחת צהריים. אז הוא אומר לי, וממשיך לדבר בסוגיה. הדבקות הזאת בתורה, שהתחילה מינקותו, הוא סיפר לי, בתחילת זמן אלול, ככה מגיעים לישיבה ומסתדרים בבית מדרש, אז בדקות הראשונות של הסדר בוקר של אלף אלול, הוא אומר לי, תקשיב, אני לא יודע מה קורה, כשאני הגעתי לישיבה, סיפרתי את זה בדיוק לרב דוד, כשאני הגעתי לישיבה, לא הראו לנו איפה חדר האחות, איפה הפנימיות, הנה הגמרא, בכבוד להתחיל. כל הדברים האחרים מסביב, קודם כל להתחיל בשקידת התורה. ובשיעור א', יש לי דוד בישיבה, אז אני ניגש אליו, שלום, ברכת הדרך לאלול, אז הוא שואל אותי, רגע, ואיפה אתה ביבמות עכשיו? אחרי כמה זמן נפגש איתו, הוא בודק, לאיזה דף הגעתי בבקיאות? צריך לגמור, לסיים את המסכת כולה, צריך להקיף את כל יבמות בשיעור א', זה הסטנדרט הבסיסי, לא המשוכלל. ודרך ההיקף הזאת הייתה באופי של העיון, אני הגעתי אליו ככה עם ההבדל בראשונים בקרן, בשן ורגל שפטורים ברשות הרבים, האם זה משום שאורחיו באחי, כלומר ששן ורגל ברשות הרבים זה הדרך הרגילה שלהם, וממילא זה לא נזק, או שזה בגלל שפטרו, בגלל שאי אפשר להקפיד על שן ורגל ברשות הרבים. אז אמרתי לו, הרב, זה נראה לי שיש פה סברה, שיש צד שאם משהו רגיל, אז הוא בכלל לא איזק. הוא אמר לי, מצוין, אבל איפה אמרת את זה עכשיו בשאר האבות? ואז הוא לקח את הסברה שאמרתי באותו חילוק בראשונים, והראה לי אותה בכל אבות הנזיקין, במשך המסכת 60 דף של בבא קמא מלאים ביסוד הזה. ככה צריך. אתה לא, אתה אומר יסוד? תלך איתו לאורך כל הדרך עכשיו. וככה גם בחידוש הלכה למעשה. רבריה למשל, רבריה עסק בעיון ובהלכה כשהם אחד. אין בכלל חילוק בין הלוך אלה מייסה לבין עיון בסברות. זה אותו עולם, זה עולם אחד. פשוט צריך להקיף אותו יחד. ואז כשלמשל דיברנו בגיטין, יש ענייני תרומות ומעשרות, גבולות עולי בבה, זה הסוגיות הראשונות בגיטין. אז ישר הלכה למייסה, שבדור שלנו, וככה הוא פסק, צריך להקפיד על שביעית ועל תרומות ומעשרות, גם בערבה הדרומית וגם עד אילת. כי כיוון שמדינת ישראל שחררה את המקומות האלה, הם נכללים בתוך גבולות ארץ ישראל, עניין תרומות ומעשרות ושביעית. אי אפשר עכשיו להגיד, זה חסה מערבה הדרומית, אני יכול לאכול אותה בשמיטה. רבי אריה בצעירותו התחיל אלול בישיבת חברון. ואז באלול הוא הרגיש שחסר משהו. משהו חסר בתורה שהוא לומד. והיו כמה חבר'ה בישיבת חברון שהלכו לישיבה בירושלים שאף אחד כמעט לא שמע עליה באותה תקופה, אל הרב צבי יהודה זצ"ל. והוא הלך, פגש את הרב צבי יהודה, ומאותו רגע נהיה תלמידו. הפך לתלמידו, חבר לישיבת מרכז הרב, ודבק ברבו. שאלתי אותו, מה היה אצל הרב צבי יהודה? הסברות, התורה, הרעיונות של תורת הרב זצ"ל? הוא אמר לי, הכל נכון, אבל הדבר הראשון שחיבר אותי למורי ורבי, זה היה שהוא 24 שעות הרב צבי יהודה. זה לא שהוא היה רגע אחד אומר דרשה מאוד יפה, ואז הולך לנוח מהדרשה הזאת. כל רגע ורגע שלו הוא היה בדבקות העליונה הזאת, במוחין דגדלות שלו, במדרגה הגבוהה הזאת. וממילא אנחנו, אומר לי רבי אריה, אנחנו היינו דבקים בו. וככה ביחד עם חבריו, הוא הקים עולם שלם של תורה, ולימד בישיבה הזאת ובישיבה, בין אם זה קריאת שמונה ובכותל, ובישיבת הדרום, ובישיבת אור עציון, ובהמון המון בתי מדרש, הוא הלך ולימד בכולם, ותוך כדי החזיק את המפעל הענק של הלכה ברורה, את דרכו של הרב זצ"ל, בלימוד העיון. הבית שממנו רב אריה הגיע, היה בית כמו הרבה בתים שעלו לארץ ישראל עוד לפני השואה. אבל המיוחד בבית הזה היה, שגם כשהגיעו מהונגריה הקנאית של חסידי סאטמר לתל אביב של לפני 100 שנה, קצת פחות מ-100 שנה, כן, לפני 90 שנה, אז הם הגיעו לשם ולא התבלבלו רגע. כל העירת שמיים וכל הדבקות בתורה השתלבו ביחד עם העשייה הציונית, ולרגע לא פסק הניגון הזה של בית חסידי, מלא בקדושה, מלא באווירה של דבקות, מלא בתפילה, ככה בתוך זה הוא גדל. בבית הזה היה לו גם נס גדול בתור ילד, כשהפציצו רגע לפני שנפלה פצצה, אמא שלו אמרה, אולי נכניס אותו הביתה, הכניסה אותו הביתה, ופתאום הגיעו מטוסים, ונפלה מרפסת כולה, רואים איך השם שומר, נשמה של צדיק לדור שלנו, שיגדיל תורה ויאדיר. הוא כל הזמן סיפר לנו על הסבא שלו, שהגיע מהונגריה לארץ ישראל, והצליח לברוח ממלטעות הנאצים, ואז הגיע לתל אביב, וחיכה שיצמח חזקן, ואז קנה שטריימל חדש, ולבש אותו בתל אביב. מה ההבדל? הונגריה, ארץ ישראל, אנחנו ממשיכים להיראות כמו אבותינו. ואז אחד האדמו"רים אמר לו, נו, חוכמה גדולה, רב רפואל, זה הסבא שלו, אתה הולך עם שטריימל בשטיבל, בוא נראה אותך הולך ככה בדיזינגוף. אז הוא מיד אמר, מה זאת אומרת? הולכים בדיזינגוף עם שטריימל, והלך את כל רחוב דיזינגוף לאורכו ולרוחבו עם שטריימל, והעביר לילדים ולנכדים, שכל התורה המסורה מאבותינו ממשיכה עוד יותר בשלמות ועוד יותר בגדלות בארץ ישראל, בחיבור מופלא עם הציונות, בלי בכלל שאלה, כאילו פשיטה הדבר הזה. ומתוך הבית הזה הוא הגיע לבית מדרש של ישיבת מרכז הרב, לרב צבי יהודה זצ"ל, והראה והגדיל איך הדברים האלה מופיעים בתורה ארוכה וסדורה וגדולה, מתוך הטבעיות הזאת. ותמיד ההלכה, כשהיינו לומדים ממנו, הייתה הלכה שהיא מחוברת להמשכיות הטבעית והבריאה של עם ישראל. כבר כשהוא היה בר מצווה, סיים את הדרשת בר מצווה, אז חמיב, זיכרונו לברכה, לעתיד, עוד לא ידע שהוא יהיה חמיב, ניגש ישר לאבא של רב אריה, ואמר לו, אני רוצה אותו חתן לבת שלי. חשבו, כבר מבר מצווה, שבחור אומר דרשת בר מצווה בגיל 13, ישר הבין, החותן שלו, יש לי כאן תלמיד חכם שאני יכול לזכות בו ולקחת אותו לביתי. וכך חווה. רב אריה נפטר חמיב, ולחמיב היה מפעל מאוד גדול, הוא החזיק אותו. וכשנפטר חמיב, אז חמותו אמרה, עכשיו אתה צריך לקחת את המפעל. והוא באמת לקח את המפעל לשבועיים, תוך שבועיים כל העובדים הכירו אותו, הוא שלט בכל המוצרים, בכל הדברים, בכל המכונות, ואחרי כמה זמן קצר, הוא כבר העביר למישהו אחר את המפעל, וחזר חזרה ואמר אחרי זה, איך אפשר להיות בממתת שערי ביזנס? וחזר חזרה לתוך בית המדרש. אני חס ושלום לא אומר שמישהו עוסק במלאכה, חס וחלילה, לא. זה התחושה של אותו תלמיד חכם גדול, שגם אם יש את היכולת המלאה, שום דבר לא שווה. שום דבר לא בעיניו כשקידת התורה. וזה לא שזו תקופה שהיה בפרנסה בלימוד תורה. הרבה הרבה פחות מהמצב היום. אבל חיבור שכל כולו מחובר לתורה. ומתוך התורה הזאת רב אריה מאוד מאוד עסק בחיים הציבוריים של מדינת ישראל. בכל פרט, בפרטי שמירת השבת והמשפחה, והכשרות וצהל והחיים הציבוריים וחיבור בין ציבורים שונים בעם ישראל לנסות לחבר בתוך ירושלים, מבלז ועד מרץ, ולהיות מחובר לכל הקהילות יחד. זה גם היה הכאב הגדול שלו על מצבה של הרבנות בעם ישראל, והמאמץ האדיר שהיה לו ברבנות של ירושלים, לדאוג לזה שהרבנות של ירושלים תהיה בשלמות ובגדלות, חיבור לכל החלקים שבעם ישראל, דאגה איך כולם מחוברים להלכה, איך כולם מחוברים לרבנות, ואין מישהו שנשאר בחוץ, לא מצד של אנשים רחוקים תורה ומצוות, וגם לא מצד של אנשים שמקפידים מאוד מהתורה ומצוות, ושכולם ימצאו חלק יחד. וההשקעה הגדולה שהייתה לו בדבר הזה ממש הייתה בבריאותו, הוא מסר את הנפש כפשוטו בשנים האחרונות של חייו, והתאמץ להילחם על זה ולהיאבק על הדבר הזה, בין אם זה להגיע בפועל ברגליים לשוק ולחנויות, ולדבר עם אנשים לסגירה בשבת אישית, בפועל, כמו שהרב זצ"ל היה עושה, ובין אם זה להיכנס ראשו ורובו בכל כוחו, בתוך הפרטי פרטים של העשייה המעשית של הכשרות, גם בזמנים שהוא היה יכול להגיד, טוב, מישהו אחר יכול לעשות את הדברים האלה, ואני אמשיך לתת שיעורים בעיון ובעמקות, כל כולו במסירות, ובהתמודדות שגם עלתה לו הרבה בבריאותו, ובכוחות חייו, והוא מסר את הכוחות האלה, כדי להתמיד ולהביא את ההלכה למעשה, ואת ההקפדה על התורה, ואת הדבקות בתורה, לכל מקום ומקום שהוא יכל. הוא היה מתאר לנו איך הוא היה מופתע, שהרב צבי יהודה זצ"ל ביום עצמאות, בסוף הסעודה אמר להם, עכשיו נלך כולנו לרקוד עם הבנים והבנות, ככה הוא אמר. ואמר לו, הרב, זאת אומרת, נכון, הם שם, הציבור נמצא, והם במצב קשה, אנחנו נגיע ונרקוד בכיכרה של עיר הישיבה, ונהיה עם עם ישראל ביחד ונשפיע עליו. והוביל אותו וחינך אותו לתוך הדרך הזאת של להאיר תורה וקדושה לעם ישראל בתארה, בעמקות מאוד גדולה. אני זוכר כל מיני מצבים שבהם היו מחלוקות בין תלמידי חכמים, ואני הייתי מסתכל עליו ורואה אותו, איך הוא שומר על אהבה וחיבור בין תלמידי חכמים שונים יחד, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, ומחבר בדבקות גדולה בין תלמידי החכמים, כדי שלא יהיה מצב של פירוד, וגם כשהדברים היו קשים, וגם כשהוא ספג בעקבות הדברים האלה, ביקורות וקיתונות של כעס ומאבק, הוא תמיד תמיד השתדל לשמור על החיבור מתלמידי חכמים שונים יחד. וגם בדבר הזה הוא מסר את הנפש הרבה פעמים, לראות איך בית המדרש מופיע בשלמות ובאחדות גדולה מאוד בעם ישראל, עם כל תלמידי החכמים, מכל מיני גוונים וכל מיני סוגים, ולהגיע בענווה גדולה לכל מיני מקומות, גם כלפי אנשים שהוא היה גדול מהם, והוא ידע להגיע אליהם בענווה גדולה, כדי ליצור חיבורים בתלמידי חכמים בדבקות. ואני חוזר לתחילת הדברים, באמת יהי רצון מפני השם אלוקינו, שכל אחד ואחד מאיתנו, יזכה מתוך ההסתלקות של תלמיד חכם כל כך גדול בישראל, להתמלא בתורה ולשקוד על התורה, לשקוד ואותי יום יום ידרושון ודרת דרכה יחפצון, כל יום ויום להקפיד להוסיף בתורה ולגדול בתורה, אנחנו ביחד כולנו, כדי שבאמת הגדלות הזאת בתורה, בכל מכמניה, בכל, כמו שקראנו קודם, כללות ופרטות, לראות ולעטות, שנתם נודדת בחדר המיטות, יום יום ידרושון, בלימבם יחרושון, לאסור ולהתיר בפיהם מפרשון, תומות וטהרות, להבדיל ולאורות, מלחץ ודוחק כנעם הנירות, להשקיע כל הזמן יותר ויותר בגדלות בתורה, בדבקות בתורה, והקדוש ברוך הוא ישלח לנו את הגדלות הזאת, שנזכה באמת להופעה של תורה בשלמות, ומתוך כך יתקיימו שאר דברי הסליחה, חבור שאני אזכרת, קנה קינה גדולה לעיר המחוברת.